Radio Sol Sinoyer. הרדיו רדיו סול סינואייר. הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב מאזינות ומאזינים, השעה 5:00, שוב יום רביעי ושוב עם רדיו סול ושוב מאולפן 3 מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור הטכנאי שוקי אברהם. בין שאר לימודיי ועיסוקיי כירא שמיים שלא על פי ההלכה, אני מרצה בבתי ספר חטיבות ביניים ותיכונים ובמוסדות שאינם אקדמיים על השינויים שחלו בחברה הישראלית כתוצאה ממלחמת ששת הימים שהובילו לתחילת הפירוד בינינו. הפירוד המורגש באוויר שכולנו חשים אותו נובע לדעתי ולדעת רבים מחוסר השותפות המספקת בחיינו היומיומיים בין המורשת היהודית והזהות הישראלית. העלולה, חלילה וחס, להוביל את כולנו לגלות שלישית. מטרת חלון שידור חדש זה, המשודרת מדי יום רביעי בין 5-6 אחרי הצהריים, היא לשוחח על חששותיי מהגלות השלישית. האם הם מופרזים? ולחפש איתכם יחד מאזינות ומאזינים את הדרכים בהם ננקוט בחיבור הקשר שבין הזהויות האמורות להשלים אחת את השנייה מאז קום המדינה ולהסיר את החשש מגלות שלישית. זו תוכניתנו השנייה בחלון שידורנו החדש, מורשת יהודית וזהות ישראלית, שבו הארח אנשי שיחה הקשורים לנושאי שיחתנו, אשכנזים, ספרדים, מזרחים, דתיים, שאינן דתיים ומכל מגווני הקשת הרחבה. חשובה לדעתכם, צלצלו 03-677-3636 או כתבו לווטסאפ לתחנה במספר 053-807-1213 ואתם מיד בשידור ישיר איתי לשיחה משותפת לאוזני כל. בואו נצא לדרך עם השיר המוכר שולמית בנתה סוכה, מילים, מנגירה ושירה, נעמי שמר.
שלומית בונה סוכה, בוערת וירוקה, על כן היא עסוקה היום. ואין זו סתם סוכה,
למרות שעל פי המסורת יום כיפור נחוג לפני סוכות, הפעם נקדים את המאוחר מסיבות טכניות, ונתחיל בחג הסוכות הבא עלינו לטובה בעוד 10 ימים בדיוק, והפעם עם שני מרועייני היום המייצגים את שתי הזרמים במורשת היהודית והזהות הישראלית. המרועיין הראשון הוא ראי בצלאל, פרדסן מגדל אתרוגים בקלמבריה שבאיטליה. בצלאל, אתה איתי?
צהריים טובים.
יפה בצלאל, כמה אני שמח לשמוע את קולך. תסביר לי בצלאל, אני הבנתי ממך שאתה מתגורר 100 שנים רבות בכפר חבד. ספר לנו בקצרה על חיי היומיום בצילו של הרבי מלובביץ', הרב הגדול מכולם, שחלקם רואים בו כמשיח ישראל.
אתה מתחיל איתי גבוהה מאוד.
אז בוא נוריד אותנו לקצפת העם.
קודם כל, אנחנו נמצאים עכשיו אחרי יומיים שזכינו להמליך את מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא למלך. כי הרי אנחנו יודעים שאין מלך בלא עם. זאת אומרת, נכון שהקדוש ברוך הוא שולט על כל העולם כולו בכבודיך, אבל מלך בלא עם זה לא נקרא מלך. ולכן בעצם בשני הימים של ראש השנה אנחנו המלכנו את הקדוש ברוך הוא למלך מלכי המלכים.
ומכיוון שכבר המלכנו אותו, איך אתה חי תחת צילו של הרבי מלובביץ'?
אני חי, קודם כל אני גר בכפר חבד. וכפר חבד ידוע שזה כפר שייסד הרבי הקודם עוד בשנת 1940 או משהו כזה, 1945 או משהו כזה. ואני גר בכפר חבד כבר 35 שנה, נסיתי לבת כפר חבד, ומאז אנחנו גרים פה בכפר חבד.
התחלת
לומר,
כן.
מה אתה אומר? איך הגעתי?
לא, תמשיך בבקשה.
אז אני אומר, אני גר בכפר חבד כבר הרבה מאוד שנים, ותחום של 4 תמינים, שבעצם אליו אנחנו נכנסים בימים אלו, זאת אומרת, ההכנות שיש היום, שאנחנו מתחילים בעצם מיד אחרי ראש השנה, לחג הסוכות, שאומנם יש באמצע גם את יום הכיפורים, אז זה ההכנות של 4 תמינים ושל בניית הסוכה. 4 תמינים זה אומר לולב, אתרוג, הדס וערבה, שזה 4 תמינים, שזה הציווי שיש לנו בספר ויקרא, ולקחתם לכם פרי עץ אבות, פרי עצבות, ערבי נחל. כן, זאת אומרת, אנחנו מצווים לקחת 4 תמינים ולברך אליהם בחג הסוכות.
אז
אנחנו
לנו...
בעצם מתחילים, אנחנו, כן, אני מספר על כך. אנחנו מתחילים בעצם כרגע לבחור לנו אתרוג ולולב, הדס וערבה, ולאחר מכן אנחנו עוגדים אותם יחד לאגודה אחת עם הלולב ביחד, ועליהם אנחנו מברכים אחר כך בחג הסוכות. אז... בעצם יש לי אהבה מיוחדת הרבה מאוד שנים לאתרוג, מאחר ואבא היה חולה לב, ואבא נפטר לאחר הרבה שנים של סבל מהלב, הוא נפטר מהלב, והיה לי חיבה מיוחדת לאתרוג.
איך התגלגלת לגדל אתרוגים משובחי גלת על אדמה נוכריה בשם איטליה?
אוקיי, ידוע ומפורסם שאדמו"רי חב"ד לכל הדורות, זאת אומרת, מי האדמו"ר הראשון של חב"ד, שזה היה לפני 250 שנה, האדמו"ר הזקן, שניאור זלמן מלאדי, המחבר של
ספר התניא, כן,
נכון, אז ידוע ומפורסם שהוא עצמו דאג להגיע בצורה ללא צורה, בדרך ללא דרך, לקלבריה שבאיטליה.
באמת?
כן, כן, קלבריה, לא קלמבריה, אלא מחוז קלבריה.
קלבריה, באיטליה, כן. איך הוא עשה את הדרך?
זה אני לא יודע. זה אני לא יודע אם הוא עשה את זה בעצמו, או שהוא שלח שליחים לשם. אבל ידוע...
מה שם המיוחדת? לאתרוגים?
כתוב בספר ויקרא שהקדוש ברוך הוא שלח את משה רבינו לקלבריה שבאיטליה, קלבריה, איך זה הולך שם, יוון, זוהי קלבריה שבאיטליה.
איכן זה כתוב בעצם?
משמנה, אני לא זוכר כרגע בדיוק איך זה כתוב, אבל הוא משמנה הארץ.
ורוב דגן ותירוש.
רשי מסביר, זוהי קלבריה שבאיטליה. יפה. ידוע שהמחוז קלבריה שבאיטליה, הוא מחוז שהיה פעם שייך ליוון. ומשמני הארץ מדובר על האזור הזה של קלבריה שבאיטליה. ומאחר והרבה מאוד שנים, כמו שאני מספר, 250 שנה לפחות, חסידי חב"ד, היום כבר יש הרבה מאוד חסידויות שלוקחים אתרוגים מאיטליה, קלבריה שבאיטליה, זה המחוז הדרומי ביותר של איטליה, אז אנחנו לוקחים משם את האתרוגים. עכשיו, מאחר ו... הרבה מאוד שנים גרים שם רק גויים, בזמנו אפילו מסופר שרשי, הדפוס הראשון של הרשי היה במחוז קלבריה שבאיטליה, יותר קרוב לממש לקצה דרום קלבריה, האזור שמחובר, ששם יש מעבורת שעוברת לסיציליה, שם רשי הדפיס את הדפוס הראשון של רשי. ומשם לקחו, מהאזורים האלה לקחו את האתרוגים, כי ידוע ששם זה לא אתרוגים מורכבים. יש הרבה מקומות בעולם שמגדלים אתרוגים, שכנראה שחלקם הגדול, כמו קורפו. קורפו זה אזור ביוון, ששם ברור לנו היום שזה אזור עם אתרוגים מורכבים. ואנחנו דווקא לוקחים אתרוגים בלתי מורכבים, כי אתרוג שהוא
לנו,
מורכב.
תסביר לנו בשפה ברורה ונעימה מה זה אתרוג מורכב ומה זה אתרוג שאינו מורכב.
אתרוג מורכב, מאחר ואתרוג לא מורכב, עץ לא מורכב, מחזיק מעט מאוד שנים, כ-10 שנים, כי השורשים שלו מאוד חלשים, הענפים שלו מאוד חלשים, אז לכן לוקחים חושחש או לוקחים לימון ומרכיבים אותו בתוך העץ עצמו של האתרוג.
האתרוגים בעצם... שלך הם אתרוגים מורכבים או שאינם מורכבים?
האתרוגים שלי זה אתרוג לא מורכב לחלוטין.
והוא למהדרין יותר?
הוא למהדרין יותר. יש גם אתרוגים תימניים שידועים כאתרוגים בלתי מורכבים לחלוטין. אז יש באמת הרבה מאוד מקפידים לקחת דווקא את האתרוג התימני. יש היום גם אתרוגים מזן חזון איש, שהוא נתן מהאתרוג שהוא בירך עליו, החזון איש בזמנו, נתן, אחרי מלחמת העולם השנייה, נתן את האתרוג שלו למישהו שיגדל ממנו פרדס, ועליהם יש גם חזקה שהם בלתי מורכבים.
החזון איש הוא הרב קרליץ, נכון?
קרליץ, כן, נכון, נכון.
רצית רק ל... אוקיי.
כן, כן, בהחלט נכון. עכשיו, אני רציתי לעשות משהו שונה מאחרים, בגלל שהיום בקלבריה מגדלים אותו גויים, היהודים לא מסתובבים שם בכלל, בכל עונות השנה, אלא רק גויים. ואנחנו לא יכולים לסמוך על מילה של גוי, שהוא אומר, כן, אני שומר את זה לכם, ואני לא מרכיב את הפרדסים שלי.
סליחה שאני שואל, מדוע אתה לא יכול להאמין למילה של אדם שהוא אינו יהודי?
אנחנו לא סומכים על הגויים.
אז תשב שם.
אז לשבת שם זה לא קל, כי אין לנו שם בית כנסת, ואין לנו שם בית חב"ד, ואין לנו שם כלום. אז אני החלטתי לקחת את רוג מפרדסים שיש בכפר חב"ד, שהפרדסים שנטועים היום בכפר חב"ד הם מהאתרוג שהרבי שלח לשני הפרדסים שישנם בכפר חב"ד.
הרבי זלמן מילדי.
לא, 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 לא. הרבי מנחם מנדל האחרון של חב"ד.
הרבי מלובביץ'.
הרבי מלובביץ', האחרון בשלסלת חב"ד, שנפטר לפני 25 שנה, אז הוא שלח אתרוג לשני פרדסים בכפר חב"ד, והוא אמר להם, מזה תעשו פרדס. ואז כשהאתרוג הזה הגיע לארץ, הפרדסנים האלה ביחד עם הגוף המכשיר הגדול ביותר שקיים היום בעולם כולו, שנסמכים עליו כולם, זה עבדת העדה החרדית בירושלים, ביחד איתם הוציאו גרעינים מהאתרוג שהרבי שלח לארץ ישראל, ומזה נטו פרדס שלם. כמובן שמהאתרוג עצפו יצאו 10 או 8 גרעינים, מזה עשו פרדס, אבל אחר מכן מהפרדס הזה הגדילו את הפרדסים שיש היום בכפר חב"ד.
מהגרעינים האלה גם נכון. אתה הבאת לאיטליה, שם אתה זרעת אותם?
כן, בעצם האתרוג שהרבי בירך עליו זה היה מאיטליה, מקורי מאיטליה, אותו שלחו לארץ ישראל. מה שאני עשיתי, החזרתי עטרה ליושנה, לקחתי חזרה את האתרוג שגדל פה בכפר חב"ד, החזרתי אותו חזרה לאיטליה, והיום אני מגדל פרדס שלי, תחת השגחתם עיניהם הפקוחה של הבד"ץ העדה החרדית, יש לי מצלמות 24/7 במקום עצמו, שהעדה החרדית יכולים לראות ולבקר את הפרדס שלי מתי שהם רוצים.
כמה מים שותה כזה פרדס בהשוואה לגידולים אחרים?
וואו, זה אין לי תשובה מדויקת.
לא התכוונתי במדויק, הוא שותה יותר, הוא שותה פחות.
אני חושב שזה כמו פרדס של לימונים או פרדס טרידר. כן. ומזה יש לי היום פרדס שלי, שאני מגדל באיטליה, עם אתרוג שבעצם הרבי מלובביץ' בירך עליו, והבאתי אותו לישראל, ושלחתי גם אתרוגים לארצות הברית.
כמה משפחות אתה מזכה השנה, או תזכה השנה עם אתרוגיך, שקיבלו את הברכה מהרבי מלובביץ' וגדלו באיטליה?
אז האמת שאני עכשיו נמצא בשנה רביעית, זאת אומרת 3 שנים ראשונות זה אורלה, ואנחנו מעצי אורלה לא מברכים על האתרוגים שלהם, אף על פי שאורלה זה מצווה שתלויה בארץ ישראל, ולכן לכאורה אני פטור ממצוות אורלה, אבל בגלל שהשדה הוא שלי, אני רכשתי את השדה, ואם ברור לנו שהשדה הוא של יהודי, אז הוא מחויב במצוות אורלה כמו בארץ ישראל.
הבנתי. אז כמה משפחות השנה אתה תזכה עם אותם אתרוגים?
אז באמת, אז השנה אנחנו נמצאים בשנה רביעית, מעט מאוד פרי דל השנה, הבאתי לארץ ישראל בסך הכל 50 אתרוגים, ולארצות הברית בשכונה איפה שהרבי חי כל שנותיו, גם שלחתי כ... 50 אתרוגים, בסך הכל כ-100 אתרוגים השנה יצא מהפרדס שלי, אבל אני כולי תפילה שבעזרת השם בשנה הבאה אני אוכל לזכות עוד ועוד ועוד יהודים לברך על אתרוג שברך עליו הרבי מלובביץ' שגדל היום באיטליה עם השגחה מלאה שכל ימות השנה, ואני מדגיש כל ימות השנה במשך 3 שנים נסע איתי המשגיח הראשי של העדה החרדית לאיטליה, כולל בשנות הקורונה, ואם תשאל איך נכנסתי לאיטליה, בשנות הקורונה, בפרט לאיטליה, ששם המגפה הייתה בעיצומה, אז אנחנו נסענו, טסנו, אני ושותפי, טסנו ליוון, ומיוון עלינו על מעבורת עם הרכב שלנו, ונסענו, שטנו לילה שלם עם מעבורת לאיטליה, וכשנכנסים לאיטליה דרך מעבורת, הבדיקות היו קצת יותר קלות, בפרט שגם אני וגם שותפי היינו אחרי 3 חיסונים.
ואחרי שכבר הגעתם לאיטליה, תספר לנו בבקשה בקצרה על סגולותיהם של הלולב, ההדס, הערבה והאתרוג המכונים ארבעת
כן, בהחלט. אתרוג מסמל יהודי שיש בו גם תורה וגם מצוות. לולב מסמל שיש לו, כי לאתרוג יש גם טעם וגם ריח. לולב יש לו רק טעם ואין לו ריח. הטעם של הלולב זה התמר שגדל בגובה העץ למעלה, והריח אין לו, כי הוא מסמל רק יהודי שלומד תורה ואינו מקיים מצוות.
הוא גם יהודי אפרופו.
הוא גם יהודי לכל דבר ועניין. וההדס יש לו רק ריח ואין לו טעם, זאת אומרת אנחנו יכולים לברך עליו בורים מיני בסמים, וזה מסמל את היהודי שמקיים מצוות ואין לו, ולא לומד תורה, והערבה אין לה לא זה ולא זה. וזה הגדולה והיופי שיש לנו בארבעת המינים.
והיינו מאבדים את כל שבטי ישראל יחד באגודה אחת.
באגודה אחת, ומגדילים לעשות שאנחנו מברכים על ארבעת המינים בסוכה.
בסוכה, נכון. ואם הגענו לסוכה...
רגע. בבקשה. הסוכה מסמלת את האחדות של כל עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו לא בודקים האם הוא מקיים תורה ולא מקיים מצוות, או מקיים מצוות ולא לומד תורה, או שיש בו טעם ואין בו ריח, או ריח ואין בו טעם, אלא לסוכה. אנחנו נכנסים כולם בשווה.
כולנו אנשי ביניים שלא מקיימים את הכל, אבל מקיימים את המעט. ולכן, כולנו גם מוזמנים לסוכה, ותספר לנו איך אתם מבלים במשפחה את חג הסוכות בסוכה, האם אתה גם ישן בסוכה, או רק אוכל בה. תספר לנו קצת על איך אתה ומשפחתך בכפר חב"ד.
אז באמת, השנה זה שנת ההקל. הקל את העם, אנשים והעם, נכון? אז אנחנו אחרי שנת שמיטה, תמיד מגיע שנת הקל. יש לי בן שחי היום בארצות הברית, לצערי לא חי איתנו היום, אבל הוא מגיע לארץ ממש בערב סוכות, וכל בני המשפחה יחד יבלו את חג הסוכות בתוך סוכתנו הקטנה והיפה בכפר חב"ד. אנחנו אמנם לא ישנים בסוכה, יש כל מיני...
איזה פטור קיבלת?
כי בחב"ד... סוכה מסמלת דברים מאוד נעלים ונשגבים שאנחנו לא ניכנס לזה, ובגלל זה הרבי מלובביץ' אמר לנו שאנחנו פטורים מלישון בסוכה, אף על פי שיש הרבה מאוד חוגים שכן ישנים בסוכה.
אתה אי פעם ישנת בסוכה?
כן, כשהייתי צעיר אני זוכר בסוכה בבית וגן בירושלים, מטר על מטר היה הסוכה שלנו, וראש ורובנו ישנו בסוכה, והרגליים אפילו היו בתוך הבית.
זה היה על בסיס המיטה החמה, נראה לי.
לא, לא, ישנו צמודים על מזרון אחד, אבא ושני, ואני, ואחי המבוגר ואני, ואז הראש והגוף היה בסוכה, והרגליים אפילו בתבצו בתוך הבית, כי הסוכה הייתה מאוד מאוד קטנה.
ומה המאכלים המיוחדים שאתה יכול לספר לנו המונחים בסוכה?
או, אנחנו גם טובלים את ה... ממשיכים לטבול את החלה בדבש עד הושענא רבה.
הושענא רבה, תספר לנו מה זה בעצם במילים, באיזה חג הוא במילים שלנו?
זה חג האחרון.
זה שמחת תורה.
זה שמחת תורה, בדיוק. אנחנו רוקדים עם הסוכה בבית הכנסת, אבל שמחת תורה עצמו כבר לא אוכלים בסוכה. עד שמחת תורה אוכלים בסוכה, שמחת תורה כבר לא אוכלים בסוכה.
הבנתי.
זה הסיכום של כל חודש תשרי, ראש השנה, אחר כך ההכנות לחג הסוכות. יש לנו באמצע הפסקה של יום הכיפורים.
הפסקה גדולה, לא?
הפסקה של 24 שעות.
של 25 שעות.
25 שעות, נכון.
בצלאל, אתה זוכר?
בן, אני מזמין אותך אליי לסוכה בשנה הזאת. אתה ואשתך יקרה.
תודה.
אלינו לסעודה בחג הסוכות.
בצלאל, לצערי, זמננו תם, אך הנושא המעניין שדיברנו עליו לא נשלם. נכון. צוות האולפן מודה לך על שהשארת אותנו מידיעותיך.
תודה רבה גם לך.
מאחל לך שנה טובה ובריאה, כתיבה וחתימה טובה לך ולמשפחתך, ולכל באי עולם, ונזכור אמן. להיות אגודה אחת למען במדינת ישראל.
נכון, וכולם, גם אנשים שמקיימים תורה ומצוות, וגם אלה שלא עדיין מקיימים תורה ומצוות, כולם מוזמנים לברך על ארבעת המינים.
אז אולי תנאי לנו את הכתובת שלך, כדי שנדע לאן להגיע בבית.
רחוב הלוח יומיום 10 בכפר חב"ד, כולם מוזמנים בחפץ לב.
בצלאל, חיבוק גדול ממני, וגם משוקי מהאולפן, חיבוק גדול, שנה טובה, דרישת שלום, ותודה רבה. מאוד מנהיג,
תודה.
ומבצלאל אנחנו נמשיך לשיר אוכיל על האל של יצחק מאיר ועידן עמדי, ואני אתן כמה מילים על השיר לאחר שנשמע אותו.
Thank you.
השיר הוכילה לאל. אני צריך לומר לכם משהו מעצמי. אני ביקרתי בבית כנסת ביומיים האחרונים, וכל פעם שהמקהלה שרה בבית כנסת ברמת גן את הוכילה לאל, ראיתי דמעות וחשתי דמעות גם אצלי. הפיוט הזה הוא מסוג של רשות שלא ידעו, בעצם לא יודעים ממחברו, אבל הוא נאמר הן בראש השנה והן ביום כיפור. הפיוט כולל ארבעה טורים ללא חרוז, הפותחים כולם באות א'. זהות המחבר של הפיוט אינה ידועה, אולם מתפוצתו הרבה וחוזר החריזה שבו אנחנו סוברים שהוא עתיק יומין. הפיוט הזה בא בעצם לומר לאל, תאמר לנו אתה מה אתה, בפצים בפינו, בפינו את מילותיך, כשבכדי שנדקדק בהם, בכדי שיהיה לנו, שבכדי יהיו לרצון עם ריפי והגיון ליבי לפניך. אני מבקש שמה שאני מבטא יבוא ממחשבות ליבו, ואני יעלמו את רצון האל. מי שילחין את הפיוט, הפיוט בעצם הולחן לפני קרוב ל-70 שנה, והוא חדר לכל בתי הכנסיות בארץ, הן לכל הזרמים והן לכל העדות, והוא הפך למעין דבר פנימי, לדבר עליו, אוכיל על האל, אפשר גם לבטא את זה מול כל אדם אחר. ועם הפיוט הזה, אנחנו נעבור ונדבר עם הרבה, הרבה גליה סדן מהקהילה הרפורמי מבית דניאל.
שלום רב.
שלום לך כבודה. מה שלומך הרבה ואיך עברת את ראש השנה?
תודה רבה. אנחנו כאן בתל אביב על קדת הירקון. עברנו את ראש השנה באמת בהתרוממות הנפש, כולל תשליך מסורתי שאנחנו עושים פה, כל השכונה מגיעה לירקון, ואנחנו שרים ביחד,
קוראים ביחד. השלחתם את כל החטאים.
תראה, אני לא יודעת אם זה אפשר לו לדבר על השלחת החטאים, זה מה שבאופן מסורתי מדברים עליו, אבל אני חושבת שבשבילי זה יותר להשליך לאחור את המסע הכבד שאנחנו נושאים על ליבנו משנה לשנה, של רגשות שככה לוקחים איתנו הרבה משאבים רגשיים, כמו חרטה ואשמה ודאגה וכעס ודברים אחרים שככה מנסים קצת להשליך אותם מאחורינו ולהתחיל את השנה בלב מעט יותר קל, וגם לסלוח לעצמנו זה דבר חשוב בתקופה הזאת על כל הטעויות שעשינו.
תספרי לנו הרבה קצת על הקהילה הרפורמית שאת מכהנת כרבה. רבים מאיתנו לא מכירים אותם, אנחנו מאוד מעוניינים לקבל יותר פרטים עליהם.
אז אנחנו, אני מכהנת כרבה בבית דניאל, שהיא קהילה רפורמית גדולה בצפון תל אביב, בצפון הישן, מה
מדוע
שנקרא.
מדוע את מדגישה את המילה רפורמית? מה מיוחד בקהילה הזאת?
הקהילה, קודם כל נאמר שקהילות רפורמיות פרוסות על פני כל הארץ, ואפשר בקלות באתר התנועה הרפורמית למצוא קהילה שקרובה למקום מגוריכם, גם עכשיו ביום כיפור, גם אם זה במרחק הליכה של חצי שעה, לפעמים אפילו שעה, ככה הולכים בניחותה ביום כיפור. התפילות אצלנו הן שוויוניות כמובן, זאת אומרת לא רק בלשון התפילה, כן, אבותינו ואמותינו משה ומרים, אלא גם כמובן בכל התפקידים, חזניות וחזנים, רבות ורבנים, נשים עולות לתורה, נשים קוראות בתורה, כל התפקידים השונים, וכמובן הישיבה המשותפת.
זאת אומרת, אפשר לשבת יחד, גבר ליד רעייתו, הרעיה ליד בעלה וכו'.
בוודאי, וגם הקהילה הגאה מתקבלת בברכה, כן, באופן כללי אנחנו מאפשרים לכל אחד ואחת לבוא, להתפלל, להרגיש בנוח, להביא את עולמם, ואני חושבת שאחד מן הדברים שהקהילות הרפורמיות מתאפיינות בהן, זה השילוב בין מסורת לחידוש, ועוד נדבר על זה ככה לקראת סוף השיחה שלנו, אבל עצם העובדה שבתוך התפילה משולבים גם שירים, אפילו מהפזמונאות העכשווית, כן? אור גדול והשביל הזה מתחיל כאן, וגם כמובן מהשירה הכתובה לאה גולדברג וזלדה ואמיר גלבוע ויהודה עמיחי, כן, הם כולם טקסטים שאנחנו משתמשים בהם לא מעט, ואני חושבת שגם האופן שבו מדברים אל הקהל, במיוחד בימים הנוראים, צריך להיות מחובר לעולם שלנו ולעולם של הקהל שלנו. זאת אומרת, אני לא חושבת שהטפות לקהל על כך שהם לא צמים וזה חטא גדול, הן מתאימות בהקשר הזה. מי שרוצה ויכול ויבחר לצום, ברוכים הבאים, ומי שרוצה לשבת בבית הכנסת ובוחר לא לצום, גם בסדר. אנחנו לא, איך אנחנו אומרים, אנחנו לא מציבים דטומטר, כן, מן המילה דת, כן, בכניסה לבית הכנסת כדי למדוד כמה כל אחד ואחת מקפידים קלה כחמורה, אלא מזמינים אנשים לחוות חוויה של התרוממות הנפש, של פסק זמן, של חשבון נפש, איזשהו סיכום של השנה שעברה והתכוננות מתוך אופטימיות ותקווה לשנה שתבוא.
הרבה גליה, בשיחה בינינו מה שמאוד משך אותי לשמוע זה מאיכן באת ולאיכן את הולכת. את בעצם באה מקיבוץ שקוראים, שהוא בעצם שמוצניק, ואת בסיומה של דרך הופכת להיות רבה בקהילה רפורמית. תספרי לנו קצת על יום כיפור בילדותך.
אז קודם כל אני לא בסיומה של הדרך, אני מאמינה שהדרך הרוחנית של כולנו, אתה יודע, נמשכת כל עוד נשמה באפנו. אבל אני גדלתי בקיבוץ, כמו שאמרת, של השומר הצעיר בקיבוץ יחיעם, אני תמיד אומרת שאלוהים נעצר אצלנו בשער. יום כיפור היה כמובן יום שבתון. אבל חדר האוכל היה פתוח, יש קיבוצים שבהם עד היום חדר האוכל פתוח, אימי דווקא, לא מתוך רליגיוזיות, אלא מתוך ככה איזושהי מחויבות לאימה שלה, עליה השלום, שנפטרה בילדותה והייתה אישה מאוד מסורתית, אז אימי נהגה לצום ביום כיפור, ולהדליק נר זיכרון לזכר הסבים והסבתות שלי שנפטרו. אלה היו המנהגים, היו שלושה אנשים שצמו ביום כיפור, והם מכינים להם מנות כאלה, שיוכלו ארוחה מפסקת. לא היו תפילות, לא היה שום דבר, עוד אני זוכרת, איזה, עשו לנו מין ריטריט כזה על חוף הים למדריכים של השומר הצעיר, דווקא ביום כיפור, כי פתאום יש זמן וזה שבתון, ואני זוכרת את עצמי שם בפיקניק ביום כיפור, שזה היום, כן, אני, זה נראה לי מאוד מוזר ואפילו קיצוני, איזו אמירה מאוד מטריסה. אני לא חושבת שהקיבוצים נמצאים במקום הזה היום, גם הם עברו שינויים, והיום בהרבה מאוד קיבוצים דרך אגב יש גם עניינים רפורמיים, ואם לא תפילות בראש שנה ויום כיפור בנוסח שוויוני ורפורמי, יש שיעור ביום כיפור, כן, אנחנו אפילו ככה שולחים שליחים, כן, קיבוצים מתקשרים ואומרים, אנחנו רוצים שיעור ליום כיפור, אנחנו רוצים תפילה כזאת, תפילה אחרת, ואנשים מקרב התנועה, רבנים, רבות, אנשי רוח, ככה מבלים את החג באותו קיבוץ, כי אני חושבת שיום יש כן חיפוש אחרי רוחניות, וגם הקיבוצים הם במקום אחר, אבל בילדותי חד משמעי, זה היה שבתון שאפילו לא ידעו מה לעשות איתו, כן?
אז מה עשיתם שם במשך ה-25 שעות הצום? מה אתם עשיתם?
אבל זה היה פשוט שבת, כן, זאת הייתה שבת, לא היה שום דבר, זאת אומרת, הקיבוצים היו תקסים לראש השנה, היו בוודאי תקסים לחגים הלאומיים, היה סדר פסח ברוח קיבוצית, אני חושבת שעם יום כיפור אף אחד לא ידע מה לעשות. זאת אומרת,
ישנו.
כלום, כן, מה תדעו, שבת. אנשים מטיילים, אנשים ישנים, אני לא יודעת, אני, אצלנו בשבתות היו גיוסים, אולי היה גיוסים אפילו, כן, לקטיף כזה או אחר, זה אני לא זוכרת, אבל אני זוכרת שזה היה יום שבתון, ואני זוכרת שחדר האוכל היה חד משמעית פתוח, ואמא שלי לא הייתה בת, היא אמרה לנו, אני צמה. הייתה נשארת בחדר של ההורים שלי, כך זה נקרא, כן, ביתם קראנו לו החדר.
נותר לשאול מאיזה ארץ מוצא באה אימך?
הוריי מדרום אמריקה, אמי מארגנטינה ואבי מוונצואלה.
הן לא מדינות שידועות כל כך בשמירת המסורת, ובכל אופן אם איך נשארה דבקה
במסורת שלה בראש השנה. תראה, לשתי הארצות שבהן הייתה קהילה יהודית לא קטנה, אבא שלי אפילו אחרי הבר מצווה במשך שנה היה, החליט שהוא ממש כן חוזר בתשובה והניח תפילין והוא הולך לבית כנסת, ואחרי זה זה עבר לו, הוא היה פעיל בעניינים אחרים, בפוליטיקה של השמאל, ההתנגדות למשטר הטוטליטרי וככה, ובאמת אמי לא הייתה ועודנה, כן? היא לא אדם מסורתי בשום דרך, אבל הדבר הזה היה לה חשוב לשמור באמת מתוך סנטימנטים.
מסורת.
אני לא יודעת אפילו אם הייתה קוראת לזה מסורת, כן? היא אמרה ככה, אני זוכרת את אמא שלי, אני עושה את זה לכבוד אמא שלי. מדליקים נר נשמה, ואחרי זה סבי וסבתותיי האחרים נפטרו לאט לאט לאורך השנים, אני מדליקה נרות נשמה, ואני צמה, ובאמת לא היה ליום כיפור שום ייחוד, אני לא זוכרת שדיברו איתנו על זה בלימודים, בבית הספר, אני לא זוכרת שהיו איזשהם פעילויות מיוחדות. שוב, יכול להיות שאם תראיין את אחד מוותיקי הקיבוץ, מן המחנכים והמחנכות הוותיקים שהיו לי, אולי הם זוכרים את הדברים אחרת, אבל כשנחשפתי לתנועה הרפורמית, כשהייתי בת 19 בערך, והתחלתי להגיע לתפילות, וראיתי שאפשר להתפלל באופן שוויוני, ואפשר להתפלל במעגל על הדשא, ואפשר להתפלל תפילות יצירתיות, כן, ואף אחד לא חופה עליי.
ומול חוף הים.
כן, אז אני אומרת, לא ביום כיפור, אבל גם מול חוף הים, פתאום גיליתי יום כיפור אחר, שאפשר באמת לעצור בו לקחת לעצמנו את הזכות הזאת, לעשות פסק זמן, וסיכום, אני חושבת שכולנו צריכים, אתה יודע, זה כמו שאתה מסיים לעבוד במקום עבודה, נכון? אז אתה רוצה שיהיה איזשהו סיכום של מה שעשית, אתה רוצה לחשוב לאן פניך מועדות, אני חושבת שההזדמנות הזאת שהמסורת נותנת לנו לעשות את זה מדי שנה, היא הזדמנות חשובה, שחבל לפספס אותה, ונדמה לי שאנחנו חיים בחברה, בטח פה בתל אביב, שהיא מאוד מקוטבת, ומבחינת הרבה אנשים זה או לשמור קלה כחמורה, ואדם שומר מסורת או דתי זה אדם אורתודוקס, או ללכת לאכול ביום כיפור חזיר בשמנת על חוף הים, כן? והתנועה הרפורמית מציעה משהו אחר, שהוא בין לבין, שהוא מאוד קרוב לאורך החיים המודרני, לערכים ההומניסטיים שלנו.
איך רשמוצניקית הפכה להיות רבה ועברה את היברו יוניון קולג' ועשתה את כל הלימודים ואת כל התארים והפכה להיות רבה אקטיבית? מה היה הטריגר מאחורי זה?
גם ההורים שלי שאלים את השאלה הזאת.
נו, אז קלעתי לדעת רבים.
איך קרה הכישלון החינוכי הזה?
לא, לא, אל תראי את זה ככישלון.
דרך אגב, לא, אני אומרת בצחוק, גם מבחינתם, כן? דרך אגב, במשפחה ארגנטינאית, גם להיות צמחונית, זאת עבירה חמורה, וגם את זה עשיתי בצעירותי. עוד לפני שהפכתי להיות אישה דתייה,
אני מקווה שקצת נחת נתת להורייך.
את כל הפרות הקדושות הרגתי, תרתי משמע. לא, הוריי גאים בי מאוד, ושמחים, וגאים כשמראיינים אותי, ואתה יודע, בוודאי שמחים בכך שמצאתי את דרכי ואת מקומי בחיים, זה רק עולם שהיה עזר להם, וגם היום הם קצת מסתכלים עליו מרחוק, אם כי למשל אבי מאוד אוהב את החזנות, ויש לנו חזן, החזן שלנו, פרדי פאר, הוא חזן נפלא, והוריי מגיעים לפעמים לתפילות בראש השנה לשמוע אותו.
אז מה הביא יותר?
זאת שאלה טובה. תראה, אני נחשפתי לתנועה הרפורמית בקיבוץ לוטן כשהייתי בת 19, בביקור כמעט מקרי הייתי אומרת.
לוטן שבנגב?
לוטן שבערבה.
שבערבה, בדרך לאילת.
שם פתאום ראיתי יהדות שהיא שוויונית, שהיא מכילה, שהיא מאוד פתוחה, שכל אחד ואחת בוחרים מה הם לוקחים לעצמם מתוך עולם המסורת, כן, מתוך הסופרמרקט הנפלא הזה שנקרא המסורת והתרבות היהודית. וזה היה תהליך ארוך של שנים רבות, והייתי בת 19, התחלתי את לימודי הרבנות שלי כשהייתי בת 32. זאת אומרת, עברו שנים רבות עד שהרגשתי שאני באמת במקום שבו אני מרגישה שזה הדבר הנכון. והיו תחנות בדרך, הדרכתי בני נוער אמריקאים שמגיעים לכאן לחודש בקיץ מן התנועה הרפורמית בארצות הברית, אז הדרכתי אותם פה במסע שלהם ברחבי ישראל, והכרתי יותר מקרוב רבנים, רבות, אנשים שהדריכו איתי, הגעתי לבית דניאל באמת, כאן בתל אביב, ופגשתי פה חבורה של אז צעירים, כן, לפני 20 ומשהו שנה, הגעתי לפה בחורף, בדצמבר 98, כן, שנים רבות עברו מאז, והתחלתי לדבר איתם, ולאט לאט בשלה בי ההחלטה ללכת ללמוד רבנות, וזאת החלטה שהייתה לא פשוטה.
אני מניח
למשפחה
מאוד.
שלי, גם לבן זוגי לשעבר, אנחנו ידידים טובים עד היום, אבל הנישואים שלנו לא החזיקו מעמד, כי זה היה, כאילו זה לא היה חלק מהדיל, פתאום
הוא היה חלק
מהתנועה הרפורמית? לא, הוא אדם מאוד אתאיסטי, או לפחות היה,
אז לגביו היית אורתודוקסית,
ופתאום נכנס מרכיב חדש לתוך העולם שלנו, כן? הרצון שלי במסורת, להכניס כל מיני מסורות הביתה, ללכת לתפילות, לברך על, תמיד הדלקתי נרות שבת, אבל פתאום התחלתי לברך על נרות השבת, את הברכה,
ולברך על הלחם, המוציא לחם מן הארץ מדי יום שישי.
כן, אז אני אומרת, הדברים האלה, אתה יודע, בתוך זוגיות, כשפתאום אחד מבני הזוג, עולמו הרוחני משתנה, אז זה משפיע גם על, על הזוגיות.
אז נחזור רגע ליום כיפור. כרבה, מהם המסרים הנסתרים ביום כיפור, עליבה התנועה הרפורמית בארץ?
תראה, אני חושבת שהתנועה הרפורמית, קודם כל, בכל ההכנה שלנו לימים הנוראים, התנועה הרפורמית שמה דגש רב על העיקרון של חז"ל, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. כלומר, העניין הזה של חשבון הנפש, של בקשת הסליחה, של באמת, כמו שאומרים חז"ל, לרצות את חברנו וחברותינו, כלומר באמת ללכת ולבקש סליחה על על הדברים שאני מרגישה ש כן, שראוי לבקש עליהם סליחה מז'ורית, כן, לקראת יום כיפור, זה דגש מאוד מאוד חשוב, גם בשיעורים שלנו, גם בהכנה, גם בדרשות שלהם אנחנו מדברים. זאת אומרת, לא רק לדבר על העניין של ההתפתחות הרוחנית שלי וההתעלות הרוחנית שלי במהלך תפילות יום הכיפורים, אלא על להיות קודם כל בן אדם טוב, כן? מה שכתוב על קירות בית דניאל, זה הגיד לך אדם מה טוב ומה אלוהים מבקש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד,
ועצמי הלכת עם אלוהיך.
עם אלוהיך, זאת אומרת, זה מה שכתוב, לא תתפללו לאלוהים.
מיכה אמר את זה אז, וזה לא חדר מספיק.
וישעיהו אומר את זה, בחז"ל השכילו בהפטרה של יום כיפור,
נכון, להביא
את דבריו, בדיוק, להביא את דבריו של הנביא ישעיהו, שבא ואומר שאין מה, שאלוהים לא רוצה, איך אומרים, הלחוף כאגמון ראשכם, כן, האם זה מה שאלוהים רוצה?
גם לא קורבנות,
לא קורבנות ולא צום ולא לכפוף את ראשנו, אלא מה שאלוהים רוצה זה פרוס לרעב לחמך,
נכון,
כן, ועניים מרודים תביא בית, זה מה שהאלוהים מבקש מאיתנו, להיות קודם כל אנשים טובים יותר.
ועשרות ולקט ושכחה ופאה, כל הדברים האלה לא מספיק מוחדרים בנו בחברה הישראלית.
נכון, נדמה לנו שבית כנסת והעולם הדתי פירושו אם שמרת כשרות או לא, ואם מנחת תפילין או לא, ולא, קודם כל, מהתורה, שמרבית חוקיה עוסקים בחוקים שבין אדם לחברו,
נכון.
ודרך דברי הנביאים, ודרך חז"ל ועד ימינו, כן, קודם כל הדרגש הוא על חברה, שהיא חברה מוסרית, ועלינו כאינדיבידואלים שחייבים לראות גם את המצוקה של, של אותם אנשים, שגורלם לא שפר עליהם כמו גורלנו, ולא סתם ביום כיפור, אתה יודע שאחת מן המצוות זה איסור נעילת סנדל. אז בדרבות הימים זה התגלגל לזה שנועלים נעליים מפלסטיק ולא מאור. אבל מה זה איסור נעילת הסנדל? איך זה קשור לשאר האיסורים? איסור נעילת הסנדל.
מה שאני יודע, זה קשור לנושא החזיר.
אני לא מכירה את זה, אני לא חושבת ש...
הנעליים בזמנו נעשו מאור חזיר? ככה למדתי מהבית.
מעניין, אני קשה לי להניח שהשתמשו באורות של חזירים, בסך הכל מה שהאור היה האור של אותם חיות ששחטנו, והחיות ששחטנו הן חיות שאנחנו אוכלים.
אז מה סברתך?
סברתי היא שראשית, זה מאוד מעניין שהברכה שאומרים על נעילת נעליים בבוקר, היא ברוך שעשה לי כל צורכי. כן? זאת אומרת, אם יש לי זוג נעליים, זהו, יש לי את כל מה שאני צריכה.
אני מסודר.
לא חסר לי שום דבר, אני מסודרת בחיים. וזאת אומרת, זה שפע, זה סימן לשפע ולאושר. והנה, ביום כיפור, אנחנו מסירים את הנעליים, כולנו הולכים יחפים, עניים ועשירים. כולנו שווים בפני האלוהים. ואני תמיד מזכירה, לפעמים בחוץ לארץ, דווקא יותר מאשר בארץ, אתה רואה שביום כיפור אנשים באים עם מיטב מחלצותיהם ותכשיטיהם היקרים ביותר, כי זה יום מאוד 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 חשוב.
ואנשים עם הכובעים, הכובעים שראינו בלוויה של המלכה.
ואני חושבת שזה סותר את העיקרון של יום כיפור, כי אתה אמור לבוא בלבן, אבל דווקא בלבן, בפשטות, בתואר, כן? באופן הכי ענב, לא רק בפני אלוהים, אלא בפני אדם, כן?
סליחה שאני שואל אותך, אתם לובשות כיתל?
החזן שלנו לובש כיתל, כיתל זה, כן, לפחות בנוהג שאני מכירה,
כיתל זה חלוק לבן שמדמיין,
כן, של החזן, של שליחת ציבור.
והרבה?
יש לי כיתל, היו קהילות שבהן כיהנתי שביקשו ממני להתעטף בכיתל, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, ואז נהגתי לעשות זאת.
והשנה?
עכשיו, זאת אומרת, פה בבית דניאל זה פחות מקובל שהרבנים מתעטפים בכיתל, זה כאילו הסמל של החזן. וגם צריך לזכור שפה זה לא אירופה, כן, חם מאוד, למרות המזגן ולמרות הכל, כן, אנחנו עם שכבות ועם מטלית ובצום, כן.
אולי נסביר למאזינים מה זה קיטל. קיטל זה בעצם,
כן, כמו שאמרת, זה
חלוק שמזכיר לנו את אחיכי המת, ואנחנו בעצם ביום כיפור מבקשים כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה.
אז אפשר גם לפרש את זה, כך. בכל מקרה, בוודאי שתראה פה הרבה מאוד אנשים שבאמת לבושים בלבן מכף רגל ועד ראש. לי זה מאוד חשוב, כן?
תספר לנו רבה, מה עם שעות התפילה בבית הכנסת אצלך? איך נרשמים לתפילה? מתי לבוא בכל נדרי? למחרת? מה קורה?
שאלות מצוינות. באתר של בית דניאל מפורסמות כל שעות התפילה. אנחנו נתכנס ב-6 לכל נדרי, למחרת ב-9:30 לתפילת השחרית והמוסף. סדר מוסף מקוצר מעט, אבל אנחנו עושים סדר עבודת הכהן הגדול. ואת האזכור דווקא אנחנו נוהגים להעביר לאחר הצהריים, אז ב-5:00 נתכנס למנחה וקריאת ספר יונה, להזכור לנעילה, ובאופן עקרוני בית הכנסת פתוח לאורך כל יום כיפור, אנשים יכולים להגיע בבוקר,
אנחנו לא יודעים לאן להגיע, אולי תאמרי לנו את הכתובת.
אנחנו נמצאים על גדות נחל הירקון, ברחוב בני דן 62 בתל אביב, וכאמור יש קהילות גם ששייכות למרכזי דניאל, כלומר לארגון הגג שכולל גם את בית דניאל, יש לנו קהילות ברחבי העיר וגם ברמת גן, ובכלל הקהילות של התנועה הרפורמית פרוסות ברחבי הארץ, ואפשר באתר של התנועה הרפורמית להיכנס ולראות גם איפה יש מניינים ביום כיפור ובכלל בימי השנה, וגם מהם שעות התפילות, אבל זה פחות או יותר זה, זאת אומרת 6 בערב פחות או יותר כל נדרי, ובבוקר 9:30, באחר הצהריים בסביבות השעה 5, אני מניחה שגם בבתי הכנסת האורתודוקסים השעות הם אולי שם יותר מוקדם בבוקר.
יפה.
בקיצור, אלה השעות ברחבי התנועה הרפורמית, ואני מזמינה את כולם להתפלל ביחד באווירה שהיא מאוד מחוברת להוויה הישראלית, ו מאוד מחוברת למסורת ולניגונים, גם הספרדיים, גם האשכנזיים, שאנשים מכירים מן הבית, גם אדון הסליחות ואל נורא עלילה, וגם כל נדרי במנגינה אשכנזית ונתנה תוקף של יאיר רוזנבלום, כן, במנגינה היפה שהוא חיבר, ואני חושבת שזאת פשוט חוויה מדהימה, ובאמת אנשים מכל הגילאים באים, מתכנסים ביחד מאות אנשים, דרך אגב למי שדואגים, אצלנו התפילה משודרת גם ברמקולים בקומת הכניסה, אפשר להתפלל ברחבת הכניסה לבית הכנסת, מי שדואגים מהקורונה, באוויר הפתוח, ולשמוע את תפילתו של החזן.
את בחרת לסיים את התוכניות, את התוכנית שלנו בניגון פתח לנו שער של סשה ארגוב ששרה אותה אדם. אני מבקש אולי תוכלי לספר לנו מעט מדוע בחרת בנו בשיר.
אז קודם כל השירה של צילה דגן בפיוט הזה היא פשוט חודרת אל הלב. זה פיוט שמתחיל לתפילת הנעילה, פתח לנו שער בעת נעילת שער כיפנה יום. הוא מאוד מרגש בעיניי. אני חושבת שלא רק ביום כיפור, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שהשערים ננעלים, שאין לנו דרך מוצא, שאנחנו תקועים בחיים, והתפילה הזאת לאלוהים שיפתח לנו שער, היא תפילה שנכונה להרבה מצבים בחיים. אנחנו צריכים לפעמים את האפשרות לצאת מתוך המבוי הסתום, ואני חושבת שזה מקסים שמלחינים ישראלים מודרניים, מסשה ארגוב ועד ישי ריבו ואחרים, מלחינים תפילות מסורתיות, נותנים להם צביון חדש ומכניסים את הניגונים לתוך עולם בית הכנסת, ואת עולם בית הכנסת לתוך עולם הניגונים והפסקול הישראלי. אני מברכת על התופעה הזאת. אנחנו שרים את אילופינו של שלמה גרוניך באופן קבוע בתפילות השחרית שלנו, אנחנו שרים את שיר למעלות של להקת שבע באופן קבוע בתפילות שלנו, וגם את הללויה, מזמור קופנון במנגינה של ליאונרד כהן, של הללויה של ליאונרד כהן.
יפה.
וזה נפלא השילוב הזה בין מה שקורה בתוך בית הכנסת, מחוץ לבית הכנסת. אז מר, חתימה טובה, שנה טובה.
גם זמננו הרבה גליה, עוד נשוב ונשוחח באחד מתוכניותינו הקרובות. שנה טובה לך ולמשפחתך הרבה גליה,
וגם לאמך,
גם לאמך שהזכרת אותה.
תודה,
ולכלל
תודה.
הקהילה הרפורמית בישראל שאת אחת ממנהיגיה. בתפילה שנחתם ונכתב ונחתם בספר חיים טובים ובריאים. תודה רבה לך הרבה גליה, עוד ניפגש.
תודה.
רץ כנגדנו ושעתנו המשותפת והמרתקת חלפה לה מהר מדי, ולכן הנושאים להיום תמו אך לא נשלמו. מקווה שנהניתם כמוני משיחותינו. יום רביעי הבא, 5/10, הוא יום כיפור, ומן הסתם נהיה כולנו בבתי הכנסיות של כל זרמי היהדות. יום רביעי שלאחריו, ב-12/10, יהיה בחופשה בחופשת פסח סוכות בקריטים. החל מיום רביעי 19/10 ניפגש מדי שבוע בין 5-6 אחרי הצהריים, ונחפש יחד את הדרכים לקרב את הזהויות. דברו איתי בפייסבוק, בן שפט, BENSHEFET. שמרו על עצמכם בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. תודה לשוקי תכני השידור, שלולא עזרתו הרבה השידור לא היה משודר. שנה טובה וגמר חתימה טובה לכלל עם ישראל ולכל באי עולם, וגם לבת זוגתי מאיה שיודעת לשדרג את החגים לחגים של ממש. ונסיים בשירת העשבים של שולי רנד.
רדיו סול.